שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום הוא יום שני, אני איתן אבריאל, כאן באולפן, והיום אנחנו רוצים להתחיל עם המשפט של בנימין נתניהו. ומדוע, החל מינואר 2021, יהיה קשה לראש הממשלה להסביר לשופטים, מדוע הוא לא מחייב להצעיר על עצמו כנבצר, וגם על חוסר היכולת שלו למלא כראוי את תפקידו. גור מגידו, הכתב המשפטי, יסביר כאן מדוע. בחזית הבריאות ומגפת הקורונה, כאילו שאלה אינן צרות גדולות מספיק, גם האחיות יצאו היום לשביתה. עידו אפרטי, כתב הבריאות והמדע של הארץ, יספר לנו על מה השביתה הפעם, מה קורה בפועל כרגע בבתי החולים, ומדוע הכספים הנדיבים שנתניהו מחלק לא מגיעים דווקא לאחיות, כפי שממליצים כלכלנים רבים, למשל פרופסור אבי בן בסט. עדיין בתחום הבריאות אנחנו נדבר עם רוני לינדר, כתבת הבריאות של דה-מרקר, על הלחץ שמתחיל להצטבר בבתי החולים בשל העלייה בתחלואת הקורונה, מי הם המועמדים הנוכחיים להחליף את רמטכ"ל הקורונה שאנחנו לא מצליחים לבחור, איך שוב כנראה משנים את ההנחיות ואת המגבלות, למשל בנושא של פתיחת הים והמסעדות, ומדוע כל כך קשה לממשלה הזו לקבל החלטות. לבסוף, אנחנו מדברים עם סיוון קלינגבייל על סוגיית הבידודים, או במילים אחרות, מי משלם את הכסף על ימי המחלה כאשר עובד נאלץ לצאת לבידוד, העובד או המעסיק. אנחנו מתחילים. שלום לגור מגידו.
אהלן.
הכתב המשפטי שלנו של דה-מרקר, ואתה כותב הבוקר, לאחר שנראה שבעצם אנחנו הולכים לקבל חצי שנה של שקט מכל הסיפור של נתניהו, בעקבות הדיון אתמול שבו הוחלט א' לדחות את הדיון הבא לתחילת ינואר 2021, וההחלטה שנראית טכנית לנהל דיון די מרתוני של 2, 3, 4 ישיבות מדי שבוע, אתה כותב שלדבר הזה יש פוטנציאל להיות פצצה אמיתית. תסביר מדוע.
כן, קודם כל אני ועידו בן כותבים ביחד, שבעצם בינואר, כשיתחיל המשפט, מדברים על 3 ימי דיונים בשבוע, בעצם תצוץ מחדש סוגיה שאנחנו איכשהו הדחקנו אותה, אבל היא קיימת, והיא חייבת להיפטר. כלומר, אין שום שאלה שזה בסופו של דבר, לפחות אם נתניהו לא החליט, והיועץ לא החליט, זה יגיע לבג"ץ. וזו סוגיית הנבצרות של נתניהו. בעצם יש בחוק יסוד הממשלה הסעיף שנקרא סעיף הנבצרות. מוסד הנבצרות, אנחנו מכירים אותו מסיפורי קצב, שרון, וגם אולמרט, גם שם זה עלה למרות שהוא לא יצא לנבצרות. וזה אומר שיש מצב שבו ראש הממשלה לא יכול לתפקד, מפאת איזושהי נסיבה חיצונית, יכול להיות קשור בבריאותו, אבל זה גם יכול להיות קשור במשפט. זאת אומרת, מי יכול לנהל משפט 3 ימים בשבוע, ואחר כך עוד לנהל מדינה במשבר? זה כמעט ברור מאליו שאי אפשר. וגם אם הוא מקבל פטור מהתייצבות, שזה לא מחויב משפטית שהוא יקבל, ובמצב נורמלי, נשם רגיל לא היה מקבל, זה לא אומר שזה לא מעסיק אותו 50% מהזמן ולמעלה מזה. כי לנהל משפט זו משרה מלאה. זאת האמת.
לא, אז זאת המציאות, זה השכל הישר. אבל אם הוא אומר, אני סופרמן, אני יודע לטפל גם באיראנים, גם בקורונה, גם בסיפוח, וקטן עליי להוסיף על זה גם את המשפט.
אז קודם כל,
מי מערער על השיקול דעת הזה?
כן, אפשר לחלוק על זה שהוא סופרמן, בגלל שאתה רואה שבחודשים האחרונים, במקום לנהל את משבר הקורונה, הוא היה עסוק במתקפה על היועץ המשפטי, ובניסיונות למצוא איך לגרור את ישראל לבחירות, כדי לעשות חוק שימנע את המשפט שלו.
זה רק מוכיח שהוא יודע לעשות כמה וכמה דברים בבת אחת.
לא, זה מוכיח. אם מי שסבור שמשבר הקורונה התנהל טוב בחודשים האחרונים, אז זה באמת מוכיח את זה. מי שסבור אחרת, אז זה מוכיח לו את ההפך. אבל זה לא העניין, משום שבעצם שיקול הדעת פה הוא לא לחלוטין של בנימין נתניהו.
שזאת הנקודה החשובה.
זה הדבר הדרמטי ביותר. יש עתירה שהוגשה בשנת 2008, כשאהוד אולמרט היה נתון בחקירות, וקצת עשה תרגילים ליועץ המשפטי דאז מזוז, ולא כל כך הגיע לחקירות, ואז הוגשה עתירה לבג"ץ שאמרה על היועץ להכריז על נבצרותו של אולמרט. ובית המשפט העליון דן בזה, וקיבל עקרונית את העמדה שהיועץ המשפטי הוא סוברני להחליט שראש הממשלה נבצר ממנו לבצע את תפקידו, ועל רקע חקירות. חקירות קל וחומר כשמדובר במשפט. ובעצם שופטי בג"ץ אמרו, אם ראש הממשלה ימשיך לא להתייצב, יוכל היועץ המשפטי להגיד לו, אדוני, אתה נבצר, אתה צריך לצאת לנבצרות זמנית. ומכאן שבעצם ההחלטה במקרה הזה, היא אומנם תהיה בהתחלה של בנימין נתניהו, אבל בנימין נתניהו לא יעשה את זה, אז זאת תהיה החלטה של מנדלבליט, האם נתניהו נבצר או לא. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? נבצרות זמנית זה אומר שראש הממשלה מפסיק לכהן כראש הממשלה, וממלא מקומו הופך להיות ראש הממשלה בפועל. וכעבור 100 ימים, אם ראש הממשלה לא שב לתפקידו, לא נגמרה הנבצרות, המשמעות היא שרואים את הממשלה כמי שהתפטרה, מה שבסבירות גבוהה מביא אותנו לבחירות נוספות, שבהן יכול להיות שהליכוד יתעקש שנתניהו עדיין יעמוד בראש, אבל כבר יודעים מראש שהם בוחרים מועמד עם נבצרות, שלא יכול לעמוד. בכל מקרה בבחירות האלה הוא כבר לא יהיה ראש הממשלה, ממשלת המעבר.
אז בוא נעשה איזה סימולציה קצרה, נרוץ 5 חודשים fast forward קדימה, מתחיל המשפט, כל מיני גופים ובאים ושולחים מכתבים לכולם, גם לבית המשפט, גם לבגץ, גם ליועץ המשפטי לממשלה כמובן קודם כל, ואומרים, נתניהו לא מסוגל גם לנהל את המדינה וגם לנהל משפט של 3 פעמים בשבוע. מה קורה באותו רגע? זאת אומרת, מנדלבליט יכול להתעלם מזה, הוא יכול לענות שאיזושהי תשובה לא חד משמעית, ואז הולכים לבגץ?
אני אגיד לך למה אני חושב שמנדלבליט לא מתכוון להתעלם מזה. מי שהעלה את הסוגיה הזאת היה מנדלבליט עצמו. כשהיה את הבגץ שדן בשאלה אם נתניהו יכול להרכיב את הממשלה, אז מי שענה לבגץ, כולל ההתייחסות המפורטת לפסק הדין הזה, היה דווקא מנדלבליט עצמו, והוא אמר, מכיוון שיש את עניין הנבצרות, ככל שתתגלה נבצרות בעתיד, תראו אלה, זה מה שנאמר בעבר על הסוגיה הזאת, וזה מכשיר שאנחנו נוכל בעתיד להשתמש בו, ולכן אין למנוע מנתניהו להרכיב את הממשלה. מקסימום נוציא אותו לנבצרות ככל שנגיע לסיטואציה בעתיד. לכן אני לא חושב אני חושב שהדבר הזה הוא על השולחן מבחינתו של מנדלבליט, אבל בהחלט מה שלא יקרה בין שהוא יחליט לא, 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 לא להכריז על נבצרותו של נתניהו, ובין שהוא החליט כן להכריז על נבצרותו של נתניהו, בסוף הסוגיה תגיע לבגץ, היא עתירה נגד כל החלטה, או חוסר החלטה, או מחדל, או לא משנה מה, זה יגיע לבגץ, ואנחנו נעמוד בפני רגע דרמטי שבו בגץ יצטרך להחליט, האם יכול להיות שראש המדינה יהיה 3 ימים בבית משפט, ושאר השבוע חצי בבית המשפט, או חצי עם הראש בבית המשפט, וחצי בניהול המדינה, או שיגידו שצריך להפסיק את הדבר הזה.
אפשר להניח, וזאת שאלה, שמנדלבליט לא ייתן הכרעה שיש כאן נבצרות, כי בכך הוא בעצם דה פקטו מפרק את הממשלה ושולח אותה לבחירות, או לפחות לבחירות אחרי 100 ימים, לצורך העניין.
ולכן יכול להיות, אבל מה האלטרנטיבה בעצם?
לא, אני לא אומר שיש אלטרנטיבה, אני רק אומר שזה... אני קשה לי לראות החלטה כזאת חד משמעית של מנדלבליט שבעצם... מפטרת את נתניהו פעם אחת ושולחת לבחירות אחרי 3 חודשים, ולכן הערכה היא שזה כנראה יגיע לדיון בבגץ, וזה יהיה על כתפיים שלו להחליט את עתיד המדינה בעניין הזה.
יכול להיות, אומרת שאף אחד לא דמיין שאחרי שיש כתב אישום יהיה עדיין ראש ממשלה שהוא עם כתב אישום, וגם את הדבר הזה קשה כמובן לדמיין. קשה לדמיין שראש ממשלה ינהל משפט ותוך כדי ראש ממשלה, קשה לדמיין שיועץ משפטי יגיד שהוא יוצא לנבצרות, אבל אחד משני האירועים האלה חייב להתרחש.
גור מגידו, תודה לך על ההסברים הללו.
תודה רבה.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לעידו אפרתי.
שלום.
כתב הבריאות של הארץ, החיות שובתות החל מהבוקר, אז קודם כל תדווח לנו מה דה פקטו קורה בבתי החולים, במרפאות, עם השביתה הזאת, כמה זמן היא צפויה, ואחר כך אנחנו ננסה להבין על מה היא מתרחשת.
טוב, קודם כל המשמעות של שביתת החיות זה שכל מערכת הבריאות בעצם עובדת במתכונת מצומצמת או מתכונת שבת, יש... מספר שירותים שניתנים כשירותי חירום מוגבלים, כאשר כל הנושא של הקורונה כן נמשך כרגיל, אבל זה בהחלט מגביל מאוד את הפעילות של מערכת הבריאות, חדרי ניתוח, קופות החולים, כל הפעילות השוטפת בעצם עברה למתכונת מצומצמת, מתכונת חירום בעצם.
אם היה לי ניתוח אלקטיבי היום, הוא בוטל?
כן, יש ועדות חריגים, אבל כן, רק מקרים דחופים.
אוקיי, אז זה כרגע, וזה כמובן סביב שכר ותקנים, אבל איפה זה עומד כרגע הצדדים? מה החיות, האחים והאחיות צריך להגיד, האחיות והאחים מצד אחד מבקשים, ומה, מול מי המסע ומתן הזה? מול האוצר מן הסתם? מה האוצר מוכן לתת ומה לא?
מול האוצר, אתמול התקיימו שתי פגישות שהסתיימו במבוי סתום בשלב הזה. בעצם האחיות מבקשות עוד תקנים ותקנים קבועים. הם קיבלו במרץ האחרון, בעקבות כמובן הקורונה, קיבלו תוספת של תקנים זמניים, 600 תקנים. באוצר הציעו להם, נכון לאתמול בלילה, עוד 1,000 תקנים זמניים. כשאנחנו מדברים על זמניים, אנחנו מדברים עד סוף שנת 2021. בשלב הזה באוצר לא מוכנים להתחייב מעבר בגלל הנושא של התקציב שעוד לא אושר ולא יודעים מה יהיה הלאה, והאחיות בשלב הזה לא מוכנות להסתפק בזה. הן רוצות תקנים קבועים, וזה המצב כרגע. העומס גדול, מערכת הבריאות עובדת במקביל. בניגוד לגל הראשון, מערכת הבריאות פועלת במקביל. לא נסגרה פעילות השגרה של בתי החולים. זה אומר שגם מחלקות קורונה וגם מחלקות רגילות וגם ניתוחים רגילים מתקיימים ומתבצעים במקביל לפעילות של הקורונה.
אבל תאמר לי, יש כמה אלפים, נדמה לי 2,500 או 3,000 איש מהצוות הרפואי שגם כך כבר שבועות ארוכים, נכון. נמצאים במעטים מהם ממש חולים, אבל בעיקר בבידוד.
נכון.
1,000 אחים ואחיות.
800 ליתר דיוק, באמת, אוקיי. זה משמעותי.
בדיוק, איך זה משפיע על התפקוד שלהם?
זה משפיע. יש עומס, זה אומר שצריכים לנייד כל מיני אחיות ממקומות, ממחלקות, ויש, הבנתי, גם אחיות שחוששות לעבוד במחלקות קורונה, שזה גם בעיה בפני עצמה. רוב התחלואה באמת מגיעה מחוץ לבתי החולים, בגלל שהתחלואה כבר מאוד נפוצה בחוץ, אז יש המון צוות רפואי, באמת הרבה מאוד אחיות שנמצאות בבידוד, וזה מתחיל להשפיע על המערכת, כי אנחנו רואים יותר ויותר חולים שמאושפזים, מחלקות מתחילות להיות פעילות יותר, מחלקות הקורונה הכוונה, וזה מתחיל להיות מורגש יותר ויותר מיום ליום. באוצר כן מכירים הצורך הזה, אבל לא מוכנים כרגע להתחייב מעבר לשנה וחצי קדימה, וכאן זה תקוע.
אז זהו, בוא ננסה להיכנס טיפה לדינמיקה של המסע ומתן. הרי זה די ברור שהחיות והאחים מבינות את שבעת הזו שהם, וגם הרופאים וגם אחרים, אבל גם הם נחשבות לגיבורי העם. יש בשלטי החוצות, אתה מסתובב בערים ואתה רואה שכל מיני רשויות מקומיות מודות לצוות הרפואי שעושה ימים כבלילות בשביל להציל את המולדת. ההתעקשות שלהם והשביתה הבוקר היא פונקציה של הבנת חלון ההזדמנות שיש להם להשיג תנאים יותר טובים, או מה?
אני חושב שהתיאור שלך הוא נכון. גם בהודעות הרשמיות מדברים על זה שלאוצר הייתה שנה להתמודד עם משבר האחיות. זה אומר שהסיפור הזה גדול יותר מהקורונה והתחיל עוד קודם. ויש כאן שעת כושר שכמובן גם נתמכת בעומס החריג שיש בעקבות הקורונה. כדי להגדיל את מספר התקנים, מספר התקנים בישראל הוא מאוד נמוך, גם ביחס למדינות ה-OECD. 5 או 6 אחיות על כל 1,000 נפש, הממוצע ב-OECD הוא 9 נקודה משהו. אז יש כל הזמן, הסיפור הזה כל הזמן נמצא ברקע, והקורונה מאפשר כנראה, מספק איזושהי שעת כושר, באמת ללחוץ בכיוון הזה.
ככל שידוע לך, האחים והאחיות מקבלים גיבוי ממשרד הבריאות, מהמשרד שאחראי עליהם באיזשהו מקום, או שהם בעצם כוועד עומדים מול האוצר?
האמת שממש לא מזמן פרסם שר הבריאות הודעת תמיכה באחים ובאחיות, הוא גם חושב שצריכים לתת להם עוד תקנים, יש גם גיבוי מצד ההסתדרות הרפואית, זאת אומרת מצד הרופאים, מצד ההסתדרות הכללית.
לא, הודעת תמיכה זה נחמד מאוד, השאלה אם יולי אדלשטיין מרים טלפון לראש הממשלה ולשר האוצר וצועק.
אז אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים את זה. אני אגיד לך מה,
יש תמיכה, כמובן שהוא מסתכל דרך הזווית של שר בריאות, והוא באמת מעוניין שהגדירו את מספר התקנים. אבל כרגע באוצר לא יכולים להתחייב מעבר לזה, והם גם מציינים שהם הקצו הרבה מאוד כספים ומשאבים בגלל משבר, בעקבות משבר הקורונה, והם לא יכולים להתחייב על מעבר בשלב.
תראה, אני ראיינתי אתמול כאן בפודקאסט הזה אדם בשם פרופסור אבי בן בסעד, שהיה מנכ"ל משרד האוצר, שהיה ראש מחלקת המחקר בבנק ישראל, דמות ידועה בחוגים הכלכליים, ואנחנו שאלנו אותו כמובן על התוכנית של נתניהו לחלק 6 מיליארד שקל לכל גולגולת בישראל, והוא ביקר את התוכנית, והוא אמר שהיא שגיאה, ושבמקומה היה צריך, למשל, פשוט להסיק עוד אחים ואחיות, מכיוון שזו דרך בטוחה ליצור עבודה, זה דרך בטוחה ליצור עבודה לאנשים שאין להם עבודה כרגע, במקום לשרוף את רוב הכסף לאנשים שבסך הכל מועסקים או שנמצאים בעשירונים קצת יותר גבוהים, ו-750 שקל לא ישנו להם את החיים בצורה משמעותית. זה שהאוצר לא עושה את זה, זה לתחושתך כי הם חוששים שזה ייראה כסימן לקבוצות אחרות, גם בתחום הבריאות ואולי גם לוועדי עובדים מחוץ לתחום הבריאות, פשוט להניח שיש כסף וזה הזמן ללחוץ?
לתחושתי, כן, יש בזה משהו, אבל מצד שני, באמת, האחים והאחיות הם ליבת העשייה, בעיקר האשפוזית. לא רק, אבל באמת של כל מערכת הבריאות. זאת אומרת, הם באמת אלה שנמצאים במגע עם החולים והמטופלים, וזו אוכלוסייה המטפלת הגדולה ביותר. כן, במערכת הבריאות.
כן.
אז אני חושב שבאמת החשש להתאפס כנתון ללחץ בגלל הקורונה, אחרי ששחררו הרבה מאוד כספים, כן, למערכת הבריאות, לרכש, להרבה דברים אחרים, לוחץ אותם וגורמת להם לתת איזה ברקס ולהגיד רק רגע, בואו, גם למרות המצב פה צריך להיזהר, מה גם שבאמת הם כן נותנים, אבל הם לא מוכנים להתחייב הלאה, כי זה כבר עניין שקשור אולי והבעייתיות של זה שאין תקציב כרגע, שלא מושר תקציב קדימה, ואז כל האופק התקציבי הוא לא ברור כרגע.
זו שביתה שהולכת להימשך כמה זמן?
אני חושב שזה ייפטר בקרוב. אני לא חושב שיצליחו כך או אחרת. יש פה מנוף לחץ מאוד גדול. האחיות והאחים נדרשים מאוד בתקופה הזאת, ואני חושב שהשביתה, אני מעריך, שהשביתה תסתיים בקרוב. זה לא מצב שיתנו לו להימשך לאורך זמן.
אוקיי, עידו אפרתי, תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
שלום לרוני לנדר.
היי איתן.
כתבת הבריאות של דה מרקר הפעם. ואנחנו רוצים לדבר איתך על כמה דברים, אבל בואי נתחיל עם לחץ שמתחיל להצטבר בבתי החולים בשל עליית התחלואה בקורונה. מחלקות הקורונה בבתי החולים מסוימים כנראה מתחילות להתמלא.
מה שקורה זה שבעצם אנחנו ככה מתווכחים על עוצמת המגפה, כן, לא, יש ירידה, אין ירידה, מה לעשות. בעצם בבתי החולים מתחילים לראות את היבול של הנדבקים של השבועות האחרונים. כי בסופו של דבר יש מתמטיקה פה לדבר הזה. בגל הנוכחי אנחנו יודעים ש2% מהחיוביים יגיעו למצב קשה, חלקם להנשמה וחלקם תארנו במאי.
שזה אותו נתון בגל הראשון? כי לא. היה איזשהו תיאוריית קונספירציה, נכון. שהנגיף בגל השני איכשהו פחות, בוא נגיד, פחות שולח אותך לבית חולים.
לגבי שינוי בנגיף אין שום הוכחה לזה שהנגיף השתנה. מה שכן השתנה זה הרכב הנדבקים. ובאמת אנחנו רואים ירידה. בגל הראשון 3% מהחיובים הגיעו בסופו של דבר למצב קשה. ובגל הזה מדברים על משהו כמו 2%, יש לזה כמה הסברים, גם בגלל שהפעם הנדבקים הם יותר צעירים, כלומר יש נתח יותר גדול של צעירים מבין הנדבקים והם פחות איתו להגיע למצבים כאלה, גם בגלל שבגל הקודם בעצם באמת פחות הגנו על בתי האבות, זה צריכה משלים את זה, הפעם אנחנו פחות רואים בתי אבות שלמים שמגיעים לבתי חולים.
בינתיים.
אנחנו יודעים שככל שאנשים יותר מבוגרים, הסיכוי שלהם מזנק להגיע למצבים קשים, וזה בעצם הסיפור. אבל עדיין יש לנו את המתמטיקה, וכשמדובר על מספרים גדולים, המתמטיקה היא מתמטיקה בעייתית מאוד, כי 2% מ-1,000 ומשהו נדבקים חדשים כל יום, זה מגיע למספרים גדולים, ואכן אנחנו רואים שבתוך שבוע מספר החולים קשים זינק מ-137 ל-259. זה אומר חולה קורונה קשה, ובטח ובטח חולה קורונה מונשם, זה אומר צוות רפואי עצום סביבו, סביב כל חולה כזה. הוא עצום גם בגלל שהטיפול הוא מאוד high maintenance, הרבה מאוד, באמת, הוא דורש המון עבודה. כל חולה כזה מאוד לא יציב, כל הזמן צריך לבדוק לו את המדדים, לשנות לו את המינונים וכו'. זה סיבה נוספת זה שהצוות נכנס במיגון מאוד מאוד כבד, מיגון כל כך כבד שצריך בעצם, כל משמרת מתחלקת לשניים, כלומר צריך כפול צוות על כל חולי קורונה, וכל זה מתרחש במקביל לזה שאנחנו בניגוד לגל הראשון, בתי חולים מתפקדים כמעט כרגיל. זה מצב מאוד מאוד שוחק, שבגל הראשון הוא בעצם לובה על ידי אדרנלין, היה המון אדרנלין והתגייסות למשימה, וגם היה בעצם נטרול של שאר החלקים בבית חולים. הפעם זה אירוע שונה.
והשגרה מתחילה
לחלחל. וזה ארוך, ולא רואים מה הסוף של זה. וזאת בעצם, זה בעצם פונקציית המטרה. זה הסיבה שאנחנו עכשיו רואים את כל הדיונים על ההגבלות
אבל תאמרי לי משהו אחד, האם יש איזשהו עניין של פיזור החולים בין בתי החולים השונים? כי אני כמו רבים אחרים צפיתי בחדשות של ליל שישי, ועמדה שם רופאה מאיכילו, והיא אמרה, מצב פחות קשה ממה שאולי נראה בציבור, יש לנו בסך הכל כמה עשרות חולים, אנחנו יודעים להתמודד, זה בית חולים גדול. יכול להיות שבבית חולים מסוים זה כרגע נורמטיבי ונסבל וניתן לתפקד, אבל בבית חולים אחר החולי הקורונה כבר במסדרון?
אז כן, לא, הם לא היו במסדרון, הם לא היו במסדרון.
מסדרון של אגף הקורונה.
לא, זה לא יקרה. הם לא היו, אני לא, כלומר...
ותלוי במספר שלהם, אל תגידי לא יקרו.
נכון, סליחה, חוזרת בי. הם לא היו ראשונים שיהיו במסדרון, בוא נגיד את זה ככה. אבל כן, גם בגל הראשון דיברנו הרבה על זה שאין מספיק ויסות בין בתי חולים, ואין ספק שגם עכשיו אנחנו רואים למשל, לפי נתוני משרד הבריאות, בהדסה יש 174% תפוסה בקורונה. לא יודעת בדיוק מה זה אומר, כי הם באמת לא במסדרון, אבל הם צריכים לפתוח כל הזמן לאלתר שם פתרונות. אגב, גם באיכילוב, יש תפוסה מכובדת מאוד של חולי קורונה, זאת אומרת, יש בתי חולים עם אחוזים הרבה יותר נמוכים. ברור שאנחנו עוד לא, אנחנו עוד לא במקום של התעסיקה, אבל אנחנו כן יודעים שהחולים הקשים של היום, מחר, מחרתיים, כבר בעצם גורלם נקבע מלכות כפולות, כי המחלה הקשה מגיעה שבועיים או שלושה אחרי ההדבקה.
אז זהו.
בעצם מה שיצרו מעכשיו והלאה זה את החולים הקשים של עוד שבועיים, שלושה.
וכל המאמץ הוא באמת לנסות להקטין את המספר של הזורמים בעוד שבועיים שלושה, וזה מעביר אותנו לסעיף הבא בשיחה שלנו, העניין של המגבלות, ההנחיות, אלה שקיבלנו ביום חמישי, ומאז הם רק עוברות שינויים ואיטרציות והגמשה שלהם פעם אחר פעם. זאת אומרת, המסעדות שהיו אמורות להיסגר בשעה 5 ביום שישי כבר פתוחות עד יום שלישי, ועכשיו אנחנו רואים רעיונות של חברי כנסת וכל מיני מציעים הצעות אחרות, בעצם כן להשאיר אותם, את המסעדות פתוחות, אולי רק לשירות בחוץ במדרכה. מה המצב נכון לעכשיו ככל שאת יודעת?
אנחנו רואים פה הבדל מאוד גדול מהגל הראשון לגל השני. אנחנו רואים שבגל הראשון החלטה התקבלה, בדרך כלל בין בר סימן טוב לנתניהו,
ויושמה.
אושרה במהירות בממשלה ויצאה לדרך. המצב כרגע הוא אחר לחלוטין, על כל תת שעיף בכל החלטה יש מריבות אינסופיות, הדוגמה הקלאסית זה חדרי הכושר למשל, שיש שבוע ומשהו כבר מתווכחים עליהם ללא הפסקה, כאילו זה הדבר הגדול שיחרוץ פה גורלות, זה לא. כן, יש קושי לקבל החלטות, יש אופוזיציה פנימית בתוך הממשלה, יש, הציבור כבר לא כל כך עם ה... בואו לא נשכח גם את זה. הפוליטיקאים שכל כך נאבקים, הם בעצם מרגישים את הלך הרוח גם הציבורי. הציבור הרבה יותר קשה היום לקבל את הגזרות. יש חוסר אמון, חוסר אמון באינטרסים, במניעים. כלומר, מצב מאוד קשה של גם מבחינת האמון והיכולת של הממשלה לפעול ולהפיד צעדים.
כן, אז מי שהיה אמור להיות המושיע של הדבר הזה, זה רמטכ"ל הקורונה, או פרויקטור הקורונה, המשיח של הקורונה, האיש שיעשה סדר בבלגן, אבל שוב, לא מצליחים למנות אותו, או לא רוצים למנות אותו, אני לא יודע אם זה עניין של לא רוצה או לא יכול. מי המועמדים כרגע, ולמה לכל הרוחות ההחלטה הזאת לא נופלת?
אוקיי, זה עוד סימפטום. קודם כל אני חושבת שלתלות את קודם כל עברו יותר משבועיים מאז שיולי אדלשטיין הכריז שהוא ימנה פרויקטור.
אתמול זה היה גבי ברבש לרבע שעה.
ואז הצוואר תאוצה ותאוצה עד כדי הגיע לרמת המשיח, שכאילו השאלה הגורלית של עם ישראל זה מי יהיה הפרויקטור. אני ממש לא בטוחה. זה מאוד תלוי באמת בשאלה שבגללה לא מתקבלת החלטה, איזה סמכויות יהיו לו. אם הוא יהיה מעל שר הבריאות ומתחת לנתניהו, כמו שהרבה חושבים שצריך להיות, לא מעל שר הבריאות, אבל כפוף לנתניהו, או שהוא יהיה כפוף לאדלשטיין, זה גם כנראה מה שמונע ממועמדים בולטים לתת את הסכמתם, הם לא רוצים להיות כפופים לאדלשטיין ולמנכ״ל משרד הבריאות, הם רוצים יותר סמכויות. אז אנחנו, קשה מאוד להבין מה, מרוב מריבות ומרוב אנרגיה שמושקעת פה ודם רע.
יש לך איזה צפי, או יש במערכת איזשהו צפי בכל זאת להחלטה שתתקבל? הרי כבר הפוליטיקאים בשלב הזה יודעים שהם מביישים את עצמם ומאבדים נקודות פוליטיות בכל יום שעובר בשל חוסר יכולת לעשות את הדבר שהם החליטו עליו. מילא הם לא היו מחליטים על זה ואומרים שזה לא טוב.
הודיעו עליו. תראה, השם הבולט הוא באמת ברבש, פרופסור גבי ברבש, הוא גם אתמול בישיבת הנהלה של משרד הבריאות נאמר שהוא אוטוטו מגיע. אנחנו יודעים שיש שם באמת מאבק אחרון סמכויות. בסוף, בסוף, אני חושבת שזה גם באמת תהיה מאוד, ההצלחה שלו תהיה גם מאוד קשורה למנהיגות שלו, לאישיות שלו, ליכולת שלו, לאחד את השרים, כדי למנוע את המצב הזה שאנחנו רואים עכשיו שלא מצליחות להתקבל החלטות. זה פחות בסמכויות הפורמליות ויותר אם הוא הצליח פה ככה להניג אחריו את המערכת, להגיע להחלטות, גם לריב עם השרים אם צריך, גם להיות אפילו שק החבטות שלהם, תאשימו אותי וכאלה דברים. מהבחינה הזאת אני חושבת שדווקא גורם רפואי יכול להיות פה ליהוק יותר מוצלח, ברור שהוא צריך מניסיון ניהולי.
במונחים של האמינות המקצועית שלו, של הסמכות המקצועית שלו,
כן, נכון.
בשאלות הבריאותיות.
הוא יבוא ויגיד, אני מאמין שצריך לסגור את האולמות, או צריך להוריד את ה... לא, לא יודעת, כל צעד שהוא, ומבחינה רפואית, ויבוא כאוטוריטה רפואית, זה יהיה יותר חזק ויותר קשה, יהיה לו אולי יותר קל.
ברור.
לשכנע.
אז זהו, אז אולי, זהו, עד כאן נסיים, אבל את יודעת מה, אני לא יודע אם את מסימה איתי.
וגם המון הסברה, אבל בן אדם שצריך להופיע גם מול הציבור, אנחנו לא כל כך רואים מאז שבר סימן טוב, אז אנחנו פחות רואים...
דמות אוטוריטטיבית כזאת, ודווקא לבר הבא, דרך הפאנלים של ערוץ 12 בגל הראשון, הוא צוואר מוניטין כזה, מסוים. אבל תסכים איתי...
אני חושבת שזה גם נקודה נורא חשובה, שחשוב לי להגיד, לא להתייחס לציבור כעדת טמבלים. לא מסבירים, נותנים כל מיני צעדים מהיום למחר, גם מהיום למחר, ולא אומרים מראש מה יהיה, כמו מדינות מסודרות, אבל בעיקר לא מסבירים את הרציונל. וכשלא מסבירים את הרציונל, זה גם מרגיש כאילו מתייחסים אלינו כרפי שכל ולא לא מסוגלים להבין. וגם זה גורם
כן.
לתיאוריות קונספירציה לפרוח. למשל, שגר סוף שבוע, אני כבר שמעתי אלף תיאוריות קונספירציה, זה שזה מזימה להתנקם בחילונים. כל מיני דברים כאלה. בוא, תסבירו לציבור, תכבדו את האינטליגנציה של הציבור. יהיה הרבה יותר קל לגייס ככה.
נאחל להצלחתו, אבל גם נהיה ריאליים בציפיות שלנו. רוני לינדר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לסיוון קלינגבייל.
מה נשמע, איתן?
אני בסדר, איך את?
אתה יודע, מרגישה קצת בבידוד.
יפה, אז אם הזכרת את העניין של הבידוד, מאות אלפים כבר יצאו לבידוד, ומוצאים עשרות אלפים מדי יום כתוצאה מהאיכונים של השב"כ או כל סיבה אחרת, אבל עולה השאלה, מי משלם על הכסף הזה? האם בידוד או מחלה? האם זה על חשבון ימי המחלה? אם זה על חשבון ימי המחלה, מי משלם עליהם? העובד? המעסיק? מה את אומרת?
תראה, קודם כל בוא נלך על המציאות היום. דה פקטו מי שמשלם על זה היום זה המעסיקים והעובדים. יש לזה גם תג מחיר, כמיליארד וחצי שקלים יצאו עד עכשיו על ימי בידוד, שבעצם נפלו על המעסיקים ועל העובדים שמוחקים את ימי המחלה שלהם. למה זה קרה? כי כשנתקלנו בקורונה הזו והובן שצריך לעשות ימי בידוד, הוציא סדצקי צו מחלה גורף. אישור מחלה גורף ל-14 יום לכל המבודדים, נכנסת לבידוד, כל מה שאתה צריך זה להביא למעסיק את אישור הבידוד הגורף, שאומר שאתה במחלה.
מאיפה אתה משיג את האישור הזה?
באינטרנט של משרד הבריאות, אין לך בעיה להוציא אותו, רק אתה צריך להגיד שהיית בבידוד. המשמעות היא בעצם שהמעסיקים משלמים לך משכורת, לפי ימי המחלה שלך, והעלות הזו, 1.5 מיליארד שקלים.
אבל זה בהינתן שהיו לי ימי מחלה צבורים מלכתחילה, או שזה נכון תמיד, אין סוף ימי מחלה?
זה, א', יש סוף לימי מחלה, וכשהם תמים, יש לך בעיה, וכשאנחנו מדברים במכפלות של 14 יום, הם יכולים להסתיים די מהר.
נכנסתי לבידוד פעמיים, לא עלינו, אז אין לי יותר ימי מחלה.
אז אין לך יותר מחלה, אז זה הופך להיות על חשבונך, אבל עוד קודם נשאלת שאלה, והשאלה הזאת מתבררת בבגץ היום, כבר בדיון שני, שאחריו תצטרך בגץ לפסוק ולהחליט. נשאלת השאלה, האם בידוד הוא מחלה? לפי החוק היום, מחלה היא כשאתה חולה. המבודד אינו חולה. המדינה בעצמה עושה הפרדה בין בידוד למחלה. אז אם המדינה עושה את ההפרדה הזאת, למה המדינה משיטה את ימי הבידוד כימי מחלה על המעסיקים? ומה שמעניין הוא, זה שזה הדיון השני בבגץ. בדיון הראשון בבגץ, אמרו השופטים, בראשה של נשיאת בית המשפט העליון חיות, אמרו השופטים למדינה, תלכו לבדוק את החוק שלכם. המדינה לא עשתה שום דבר בינתיים. המדינה, מה שמעניין בגיבוי ההסתדרות, חוזרת ואומרת שאין שום בעיה להגיד שימי מחלה, שבידוד הוא יום מחלה, והשאלה היא מה יקבעו השופטים.
אז זהו, אז הדיון מתקיים היום, אנחנו עוד לא יודעים מה התוצאות שלו, לאיזה שני כיוונים זה יכול ללכת? זה יכול להיות א' או ב' מה?
אני אגיד מה מסוכן. כי יכול להיות שהבגץ יגיד, אוקיי, בידוד הוא סוג של מחלה, השתכנעתי, מדינה תמשיכי לעשות את זה, המעסיקים יישאו בעלויות. אני רוצה להזכיר שכמות הבידודים שהיו עד עכשיו, אתה אמרת, מאות אלפים, אנחנו מדברים על כמעט 400 אלף איש שיצאו לבידוד. אנחנו מדברים על עשרות אלפים שיוצאים מדי יום. זאת אומרת, רק היום או אתמול היו 45 אלף איש שנכנסו לבידוד. זאת אומרת, כל העלות הזאת נופלת על המעסיקים.
בוא ננסה להפעיל את הראש שנייה, את השכל הישר. אדם שיוצא לבידוד ויכול להמשיך לעבוד מהבית כי זה אופי עבודתו, אולי הוא ממילא נמצא בבית דה פקטו, למה שבעצם כאן ייכנס התקן של מחלה רשמית על חשבון ימי מחלה ולא משנה כרגע של מי?
דרך אגב, בהתחלה הייתה בעיה משפטית. אם אתה בימי מחלה, אסור לך לעבוד. אז את זה איכשהו פתרו בסוג של חאווה. אז אם אתה בבית ואתה יכול לעבוד, אז תעבוד וזה בסדר. אבל יש פה את השאלה העקרונית, האם בידוד הוא מחלה? ואני רוצה לקחת אותו רגע למקום שבו זה באמת כואב, העצמאים. העצמאים או העובדים המוחלשים שלא יכולים להרשות לעצמם להיעדר שוב מהעבודה, כי נגמרו להם ימי המחלה. המציאות היום שעלות הבידוד היא על חשבון של המעסיק, שבמקרה של עצמאי זה על חשבונו, מביאה למצב שבו אנשים יש להם אינטרס להפר את הבידוד. אם המדינה חושבת שהבידוד הוא דבר שהוא מאוד חשוב לבריאות הציבור, המדינה צריכה למצוא סוג של מימון לדבר הזה, וכשוועדת העבודה, הרווחה והבריאות עסקה בנושא הזה, זה אחד הדברים שעלו, שהמדינה צריכה לייצר מונח חדש שנקרא ימי בידוד. וכמו שימי מחלה ממומנים בצורה זו או אחרת על ידי ביטוח לאומי, גם את זה צריך לממן.
אוקיי, אז ככל שהתרשמת מהדיון הראשון שהתקיים, יש איזושהי תחושה שזה הולך לכיוון מסוים?
כן, שהמדינה הולכת להפסיד, משום שהמדינה הייתה טיפה הצלה, אבל, ולא הלכה ושינתה את לשון החוק, וברגע שגם המדינה עושה בחוק הפרדה בין בידוד למחלה, אז קצת קשה שתבוא המדינה ותגיד שבידוד הוא מחלה. אז, אבל פה זה יש משהו שהוא טכני.
בסדר, אז המדינה תפסיד ולכן?
ואז יהיה הדבר הכי גרוע.
שהוא?
שזה ייפול רק על העובדים. בגלל ש... נכון לעכשיו זה נופל על המעסיקים, שעל פי רוב הם הצד החזק במאזן הזה, שזה לא הוגן אולי, אבל הם הצד החזק, ובמידה וזה ישתנה ואין תחליף, זה ייפול על העובדים.
המעסיקים ינצחו בבגץ, ודה פקטו, אלא אם כן נותרו לך ימי מחלה או איזושהי נוסחה אחרת, אז פשוט העובדים יישארו בבידוד ולא יקבלו שום פיצוי מאף אחד.
יצאת לחופשה ללא תשלום לבידוד, ופה יש בעיה מאוד גדולה. שוב פעם, במכפלות שבהם משתמשת המדינה בבידוד, כי זה הפתרון לקורונה. לא, אנחנו לא חולקים על זה. יש פה סוגיה שהמדינה בוחרת לא להידרש לנושא הזה, ובזה היא מעבירה את העלויות או למגזר העסקי, או לחלופין, אם בגץ יפסול את זה, היא תעביר תעלויות לעובדים, וזה, בוא נודה על האמת, לא ממש הוגן.
לא. סיוון קליגמי, תודה רבה.
תודה, איתן.
אז עד כאן האינטרסנטים ליום שני של השבוע. תודה לאמיר פקטור שהקליט אותנו, לדן ברומר בבית שיערוך אותנו, ואנחנו נחזור גם מחר שלישי עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. להתראות.